טוב, אז שלום לכולם. בעקבות הפלפולי הסרק על ארץ ישראל שמתרחשים בעולם של נשיא ארצות הברית עם איראן ומסע ומתן על ארץ הקודש, חשבתי קצת להתבונן בפרשה ונסות אולי ככה לראות, אולי ישנם הקשרים שונים, לא בטוח. מה שכן בטוח זה שהרעיון הוא בהחלט מתקבל על הדעת, וכל מה שקשור לתגובה שצריכה להיות לנו ביחס למסע ומתן הנבזה והשפל הזה על ארץ ישראל. שבראש ובראשונה צריך לדעת, בין אם הוא יעלה יפה ובין אם הוא לא יעלה יפה, אין לאף אחד שום זכות לעשות מסע ומתן על ארץ ישראל. כשאני אומר שאין לאף אחד שום זכות לעשות מסע ומתן על ארץ ישראל, זה אני מדבר על אין לרב שום זכות לעשות מסע ומתן על ארץ ישראל, בסדר? אין רב בישראל, ויהיה הגדול ביותר שיהיה, דרך אגב, לא רק עכשיו, אלא מאז היותנו לעם, ממשה רבנו, דרך דוד המלך, דרך האבות הקדושים. אין לאף אחד זכות לעשות מסע ומתן על ארץ ישראל. גם אם הוא מקבל הבטחות ודאיות גם, בסדר? גם אם הוא מקבל הבטחות ודאיות שלא יהיו פיגועים בעקבות הדבר הזה, ושיהיה שקט תעשייתי וכו' וכו' וכו'. זה לא משנה. רש"י הראשון על התורה אומר, בראשית, אמר רבי יצחק, כן, כולנו מכירים את הרש"י הזה. בסוף בסוף יבואו אומות העולם ויגידו לכם, אתם ניסים אתם, שכבשתם ארצות שבע גויים. איך אתם באתם, נכנסתם לארץ ישראל, כבשתם פה את הארץ, באתם בכלל מהמדבר, ארץ ישראל לא הייתה שלכם. ואומר הקדוש ברוך הוא, ככה על פי רש"י, בגלל זה פתחתי בבראשית. כדי להראות, ברצונו נתנה לנו, ברצונו נתנה מהם. זה לא, זה הרצון האלוקי, הוא זה שמחליט כאן. אומר הרב קוק, לא שייך מסע ומתן על ארץ ישראל בגלל הדבר הזה. ולכן כל מי שיעשה מסע ומתן על ארץ ישראל, עדו תהיה על התחתונה. והיא לא תצלח. פשוט לא יצליח. גם אם טכנית, בטווח הקצר, זה יראה כאילו הוא מצליח, מהר מאוד, מהר מאוד, הוא ייפול. פרשה, ככה דרך אגב גם אומר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. יש לו שיעור, ככה דברים נפלאים שצד העין שלי, ככה אני אוהב לשמוע את הרב מרדכי אליהו ותחזק ממנו. אז יש לו שיעור של, נראה לי שזה נקרא, עין טובה על עם ישראל. שהוא ממש פונה לכולם ואומר להם, תסיקו, דברו תמיד טוב על עם ישראל. כל הזמן ככה מעודד את כולם רק לדבר טוב על עם ישראל. הוא ממש פונה לכולם, פונה לאנשי תקשורת, אמר להם, 5 דקות ביום, אתם צריכים לשדר רק טוב על עם ישראל. זה הרב מרדכי אליהו, הרב שמואל, שליטה ממשיך דרכו, ברוך השם, בעין הטובה שלו. ובאחד השיעורים האלה שקשורים לעניין הזה, אז הרב מרדכי אליהו, אז הוא אומר, בוש לא יכתיב לנו מה לעשות. אז היה ראש ממשלת ארצות הברית, בוש. הוא אומר מפורש, מה אתה עושה מסע ומתן על ארץ ישראל? מי אתה בכלל? איך אתה תופס בעלות על ארץ ישראל? זה היה כל כך ברור וכל כך חד וכל כך וואו. ופתאום ככה ראיתי שבעולם קטן השבת, זה דרך כלל לא קורה על עוני שבת, זאת האמת, אבל אני מאוד 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 מחפש על עוני שבת כל הזמן. למה? כי אשתי אוהבת. אז כל פעם אני ככה ממש רץ. חשוב, אשתך אוהבת משהו, תחפש. אז היא אוהבת לקרוא על עוני שבת, אז אני ככה רצתי ומצאתי לה את העוני שבת שהיא אוהבת, זה שימח אותי מאוד. ואז ככה בעולם קטן למעלה, לקחתי את העלון, ראיתי שכתוב שיש מכתב של הרב אליהו, הרב שמואל אליהו שליטה, לטראמפ. והכותרת של המכתב, או הכותרת שמה בעולם קטן, זה מה? תיזהר אדוני הנשיא. אתה מתעסק. הגזמת. יש גבול. קצת אחד, אדוני הנשיא, פעלת הרבה, עשית הרבה למען עם ישראל, וכל הכבוד לך, וישר כוח גדול. מצד שני, תיזהר לעשות מסע ומתן על ארץ ישראל. הכי פשוט, הכי טבעי, הכי אמיתי, הכי. לא, אתה לא תעשה מסע ומתן. ואם אתה תעשה, אתה טיפול. אתה לא תצליח. כי זה ארץ ישראל. החשש הזה והבעלה הזאת היא שיש פה איזשהו מישהו שהוא יכול להפחיד אותנו ולעשות מסע ומתן בשביל כלכלת העולם, שלא יפתחו את מצרי הורמוז או שלא יסגרו את מצרי הורמוז ושהאיראנים הסכימו לפתוח. מה זה? אז המסע ומתן זה כאילו כדי שיפסיקו מלחמה בלבנון? הזוי. קודם כל ביטחונית לנו זה הזוי. זה ממש לסכן אותנו. ראינו את החלאות אדם האלה, מה הם יצרו את העיר התת-קרקעית שלהם מתחת לאדמה שם, וכמה הם רוצים רק להרע ולפגע בנו. אבל גם ארץ ישראל. כבשת שטח נרחב מאוד בלבנון. הרחבת את גבולות הארץ. ועכשיו בוא תצא בגלל שהאום ארצות הברית מחליט. מה, מי הוא בכלל? אז צריך לדעת לכבד אותו אם הוא יפעל בטוב למען עם ישראל. אבל אם הוא יצא נגדך, מה, תמשיך לשים את הדגל שלו על האוטו? בלי קשר, אני לא טוען שצריך לשים את זה, אבל בלי קשר, זה בכלל, זה הזוי. פרשת חוקת, היא בעצם אחרי שעם ישראל בעצם עובר את שנות המדבר. משה רבנו עד הפרשה הזאת, היה בטוח שגם הוא ייכנס לארץ, כנראה גם אהרון הכהן. וזה היה ממש סמוך, ממש בפתח הארץ. עברו כבר השנים של ריצוי העונש של המדבר. 38 שנים, משהו כזה, וקצת יותר. זה ממש ממש אוטוטו, סמוך לשנת ה-40. מעכשיו עד סוף התורה, אין, זה לא הרבה ימים. ספר דברים כולו נמשך 37 ימים. כל ספר דברים, שונה אגב מפרשיות בראשית ונוח שנמשכו אלפי שנים. בסדר? עד שאברהם אבינו נולד 1948 שנה מבריאת העולם. זה המון, שתי פרשיות. כל ספר דברים 37 ימים. אז אנחנו ממש סמוך לכניסה לארץ. וככל שאתה יותר סמוך לכניסה לארץ, התורה באה ואומרת לך, מה יקרה פה בארץ? מה הולך לקרות פה? אז קודם כל תדע שאתה מתחיל פה בשלב של יצירת הזהות שלך כאומה. ויהיו לך מלחמות. והמלחמות לא יהיו פשוטות. אתה בהתחלה תבקש אולי לעבור בגבול אדום. ולא ייתנו לך לעבור. ויגיד לך, אם אתה עובר בי פן בחרב אצל לקראתך, אני לא מתכוון עכשיו לרחם עליך. ואתה נאלץ בשלבים הראשונים שלך, עוד שאתה ככה בחיתולים, ובונה פה את הארץ והכל, אתה בסדר. נראה אותך בעוד 50 שנה. איך תדבר? אבל בינתיים, בהתחלה, עוד לא פיתחת את הזהות הצהלית שלך, אז אתה לאט לאט. אבל אז מופיע המלאק. כי תמיד לפני כניסה לארץ, המלאק מופיע. כי תמיד לפני גאולה, המלאק מופיע. כי הוא תמיד רוצה ששם השם לא יופיע בעולם. אז יש מלחמה להשם במלאק מדור דור. אז המלאק בודק, מתי יש גאולה לישראל? הם עכשיו לקראת כניסה לארץ? אז אני אשב עכשיו ולא יופיע במשך כל כך הרבה שנים, אבל כשעם ישראל ירצה להיכנס לארץ ישראל, אני יופיע. ככה הופיע המלאק מיד אחר יציאת מצרים. בקריאת ים סוף, הוא היה בטוח שזהו, כמה שבועות, אנחנו בתוך ארץ ישראל. אז הוא הופיע, חומר המלבים. והרב חרלאפ, מדגיש את זה הרבה במעייני הישועה, שהמלאק, הרשע מופיע לפני ישיבת עם ישראל לארצו, ולפני בניין בית המקדש. זה שני מופעי הגאולה, אלו שני מופעי הגאולה, שדרכם אתה מופיע את שם השם בעולם. ולכן זה מאוד 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 חשוב להבין, שלפני הגאולה הגדולה תמיד תהיה לך מלחמה גדולה, במיוחד עם מי שגייס כוחות כל כך הרבה שנים כדי לפגוע בך. אז הופיע ויבוא המלאק מיד אחרי קריאת ים סוף, כי לא היה עדיין מלחמת המרגלים, וכמה שבועות אנחנו צריכים כבר להיות בארץ. אז המלאק מופיע, ואז ברגע שהיה תחילת המרגלים, המלאק לא מופיע. זאת אומרת, יש לי עוד זמן. אני עכשיו מתחמש. יש לי 40 שנה להשיג נשק גרעיני. אם אני אראה שעם ישראל עוד פעם הולך להיכנס לארץ, אני תוקף אותו שוב. העיקר ששם השם לא הופיע בעולם. וכשעם ישראל כבר סמוך לכניסה לארץ ישראל, אז וישמע הכנעני, מלך ערד, יושב הנגב. קיווה ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. אותו כנעני, המלאקי, כותב רשי, שטוען בעלות על כנען, על ארץ ישראל, שלא רוצה שהקץ יגיע, הקץ המגולה, שעם ישראל ייכנס לארץ, ואז ענפיכם תיתנו, אתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, שריכם תיסעו לעמי ישראל, יקרבו לבוא, כמו שאומר נביא יחזקאל, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שם רבי אבא, שתראו את ארץ ישראל, נותן את פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. אומר הרמד ולי, לכן הוא נקרא כנען. כי כנען בגימטרי הקץ. הוא טוען בעלות על הקץ של ישראל. הוא טוען בעלות ואמירה, אני מחשב את הקץ. כשאני רואה שהקץ הזה, קץ הגאולה, הולך להופיע, אני מופיע. ולכן הפרשנים פה תורכים לבוא ולומר, וישמע הכנעני מלך ערד, כנעני אומר רש"י, אומר רמד ולי, אומרים פרשנים נוספים, זה עמלק. הוא מחשב את הקץ, הוא רואה שאנחנו לקראת כניסה לארץ. מה עושה אותו עמלק? לוקח לנו בשבי. ואיש ממנו שבי. ואז עם ישראל צריך לצאת נגדו למלחמה מאוד מאוד גדולה. ואחר כך ממשיכים בדרך. ועם ישראל צריך לעבור עוד כמה מלחמות ולברר את הזהות שלו ולהסיר את העבודה זרה ממנו. כמו שיש באקו וביפו ובתל אביב ובירושלים. צריך לדעת להסיר את העבודה זרה. אי אפשר להביא משיח עם עבודה זרה בארץ ישראל. תחליטו, או זה או זה. כואב, קשה, נכון? אין בית מקדש ולא יהיה בית מקדש כשיש כנסייה בירושלים. תחליטו מה אתם רוצים. אתם מבינים כמה אומץ צריך? כמה גבורה צריך? כמה יראת שמיים צריך? אז מה אתה אומר? אני לא מוריד את הכנסיות. בסדר. אין משיח. אז מה אתה אומר? אין משיח. צריך אומץ. עם ישראל ידרש לזה. אומר יעקב, הבינו לעם ישראל בכניסה לארץ, הסירו את אלוהי הנחר מקרבכם. יש את הטרפים של בית לבן? זה לא הולך ביחד. הקדושה לא... או משמשת בערבוביה עם הטומאה. אני לא יודע ולא מעניין אותי גם. מה שמעניין אותי זה לקדש עם שמיים. הקדוש ברוך הוא יושב ושואל כארי כל לילה, איך יש עדיין עבודה זרה בירושלים? איך יש עדיין עבודה זרה בארץ ישראל? איך השווקים בדרך לירושלים מלאים בעבודה זרה? הוא בוכה על זה. ואם תשאל את הקדוש ברוך הוא, לפעמים כשקשה לנו בחיים, שואלים את הקדוש ברוך הוא, ככה אני תמיד אומר לתלמידי הסדר. נכון? זוכרים את זה, נכון? תלמידים שרוצים להגיע להסדר, מתלבטים, ללכת לישיבה, לא ללכת לישיבה, בנות ששואלות, ללכת למדרשה, לא ללכת למדרשה. מתלבטים. ואני אומר להם, טוב, אחרי שאני מנסה לשכנע אותם, וזה בדרך כלל לא הולך, אני לא יודע לשכנע, אבל אני מנסה. אז אני אומר להם, מה? זוכרים? אני מתקשר טלפון אחד, ואם זה לא יעזור, אז תעשו מה שאתם רוצים. אכפת לכם לדבר עם עוד מישהו? אז הם אומרים לי, בסדר. ואז אני מרים טלפון לקדוש ברוך הוא. ואני אומר, ריבונו של עולם, מישהו פה רוצה לשאול אותך שאלה, הוא קצת מתפדח, אני אשאל במקומו. יש פה מישהו שמתפדח, הוא רוצה, לא, הוא רוצה ללכת לצבא, וזה מצוין ללכת לצבא, אבל הוא רוצה ללכת לפני ישיבה. מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא. הוא רק שואל כדי לדעת. מה אתה חושב? שעדיף קודם כל שהוא ילמד תורה, ואז הוא יתגייס, או שישר יתגייס? אז אני מעביר את הטלפון לבן אדם, תגידי, מה הקדוש ברוך הוא יגיד לך? מה יגיד לך? גייס ישר? מי אתה עובד? גם על הקדוש ברוך הוא אתה רוצה לעבוד, עזוב. כשהשאלה נמצאת אצלך, אז המניעים האישיים של האדם הם נכנסים פנימה. אני חושב שהתרגיל הזה צריך לעשות אותו לאומה הישראלית, בדיוק בדבר בית המקדש וירושלים. כאומה, לא כפרט. כאומה. תשאלו את הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אנחנו מבינים את ההשלכות של להסיר את כל העבודה זרה מירושלים. מה אתה אומר הקדוש ברוך הוא? להשאיר את העבודה זרה או לא? מה יגיד לכם הקדוש ברוך הוא? מה יגיד? להסיר, אוי ואבוי לי שעכשיו אחרת. אגב, זו הלכה מפורשת ברמב״ם. רמב״ם כותב את זה מפורש. כשיד ישראל תקפה, יכולת עבודת כוכבים, סוף פרק י', הלכה ו'. אתם רוצים להביא רמב״ם רגע? אני אקרא לכם. כשיד ישראל תקפה על האומות, אז חייבים להסיר את העבודה זרה. אין פה משחקים. פה, אז זה בסדר, לא נורא, לא נורא. אנחנו אולי בלי ידע נעשה שיעור אחר, שלא... לא מפריח אותך, מכילה. כך כותב הרמב״ם. בסדר? אז אני אומר, זה נקודה חשובה. תשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא אומר על זה. תשובה ברורה. צריך לערב את הקדוש ברוך הוא בהחלטות שלנו. אחרי שהמלאק מופיע, אנחנו משחררים מהשבי. אז יש בקשה שלא להתייחס לעבודה זרה כמשהו עצמי. חש הנחושת. אלא להביט. כל מי שמרים ראשו לשמיים. אז הוא מתרפא. מי שיודע שהכל בידי השם, אז הוא מתרפא. מי שלא, הוא מתמלא בחולשה. אז הנחש מקיש אותו. אז יש שירה גדולה. אלי באר ענו לה, אז שיר ישראל, כן? חופרים בארות, בערך הפרוע, שרים קרוע. מרחיבים את שטח ארץ ישראל. ומבקשים מסיחון גם כן לבוא, והוא לא נותן לבוא לעבור. טוב, אז צריך ללחם נגדו. ואז מגיע איזה מלך מפחיד כזה. לקראת סוף הפרשה. קוראים לו עוג. עוג מלך הבשן. הוא היה מפלצת. היה מעצמה מאוד 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 גדולה. כל העולם חשש ממנו. מעוג מלך הבשן. הגובה שלו היה אדיר. השליטה שלו הייתה חסרת תקדים. משהו מטורף. והקדוש ברוך הוא אמר לו משה רבנו שלא יפחד ממנו. ויאמר אדוני אל משה, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשתה לו כאשר עשתה לסיחון מלך המורה אשר יושב בחשבון. רק מעוג מלך הבשן נאמר אל תראה אותו. כולם כבר הפכו להיות כלום לעומת צהל הקדוש. כי עוג לא היה אויב. עוג עזר לשחרר מהשבי. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אומר רשי, זה עוג מלך הבשן. עוג מלך הבשן הולך להגיד לאברהם, אבינו, יש לך חטופים, לקחו לך בשבי את לוט. בוא אני אעזור לך. אני איתך. אני עם ישראל. אני של ישראל. ו... בעקבות הדבר הזה שהוא סייע לעם ישראל, הוא נהיה מעצמה מאוד מאוד גדולה בעולם. הכי מפחידה בעולם. אוג מלך הבשן. ענק. מעצמה. היה לו מוסף מטוסים מאוד גדולה. והוא יכל לתקוף איפה שהוא רוצה בעולם. כולם פחדו ממנו. משה רבנו חשש. שם הזכות הזאת שיש לו, כי הוא סייע לישראל לשחרר מהשבי, היא תעמוד לו. ולכן, משה רבנו פחד. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ואמר השם למשה, אל תירא אותו. אין אומרים אל תירא, אומר הרמת ואלי, אלא למי שהיה ראוי לירא ממנו. למי שירא בפועל. לא ממנו מבחינת המעצמה שבו, אלא מבחינת הזכויות שלו. שהוא עזר לעם ישראל לשחרר מהשבי. לכן הוא נהיה המעצמה הגדולה בעולם. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה ובריאה. אבל הוא החליט אותו אוג שהוא הופך את אורו. הוא היה הפכפך. אחרי המלחמה מול הכנענים מלך הרד, אחרי המלחמה מול עמלק, הוא בעצם יוצא לי לחיים עם ישראל. ועם ישראל הנצח אותו בקלות, למרות שפחדו בהתחלה. והקו אותו ואת בניו ואת כל עמו, עד בלתי השאיר לו שריד. וירשו את ארצו. אז אפילו אוג מלך הבשן, שעזר לעם ישראל והיה מלך הפכפך, והיה המעצמה הגדולה בעולם, נפלה בפנינו ככה. אנחנו מקווים שכל מי שטוען בעלות על העולם, יזכור שיש מלך לעולם, כי זה הקדוש ברוך הוא. ומי שחושב שהוא יחליט על ארץ ישראל וייצא מזה נקי, הוא טועה לגמרי. לא יקרה. לא עכשיו משחקים אישיים, בשום פנים ואופן. זה לא הנקודה. אלא הכרה ברורה. מי ייגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא וייצא חי? וייצא נקי מזה. אני לא מצליח לדמיין כמה זמן יישאר לאותו אדם לחיות אם הוא יגרום לעם ישראל לצאת מארץ ישראל. לצאת מלבנון. לא ברמה האישית שלנו, של הקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא ייתן לאותו אדם לחיות? אני לא יודע אם יסיים את שנתו. לא כזה, אני באמת לא יודע מה יהיה, כן? אז ברור. אז זה פשוט כאילו, זה בוער בי הנקודה הזאת, כי מי מזלגת בארץ ישראל ולצאת נקי? נדמה לי שזה כל כך יכעיס את הקדוש ברוך הוא, שהוא פשוט, הוא, לא יודע מאיזה צד הקדוש ברוך הוא יתקוף. זה כבר התעסק עם ריבונו של עולם. לגעת בארץ ישראל, זה לגעת בקדוש ברוך הוא. זה ממש, ממש, זה אפילו לא, יודעים מה, זה אפילו לא נגדנו. זה נגד ריבונו של עולם. איזה עזות! עזות מסע ומתן על ארץ ישראל, בשביל המעבר של הספינות של העולם. חשוב, אבל מה זה לעומת ארץ ישראל? זה עומק המאבק פה. אולי הדרך הוורט אפשר להסביר שזו הסיבה שפרה אדומה כתובה פה בתחילת הפרשה. מה זה שהקדוש ברוך הוא ככה משקיע וזה בעל חיים? ומתי נותנים כזה תוקף לבעל חיים? פרה אדומה לא עלה עליה עול. מתחילים פלפולים, רגע, אם ציפור עלתה עליה וכמה? זה נחשב עול? זה לא נחשב עול? מה המשקל שעולה כדי ש... שתי שערות, לא שתי שערות, זה פוגם, לא פוגם, מה פוגם, אם הן היו קטנות, אם הן לא היו זה. אמר שלמה המלך, אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. אנחנו לא מבינים בזה באמת, אבל אולי על דרך הוורט, אפשר להגיד דברי תורה, הוורטים. אולי זה לא סתם מובא דווקא בפרשה שלנו. אולי הפרה האדומה, הבעל חיים הטהור הזה, שנכנס לבית המקדש, ומחפר על כלל ישראל. אולי זה עם ישראל. צריך להיות איזה משהו מיוחד כזה, שאין אותו בעולם. בעל חיים מיוחד, שאין אותו בעולם. אומה שלמה שאין אותה בעולם. והיא תמימה. היא שתם יושב עולים. לא עלה עליה עול. כי עם שיושב לבדד. אין אב לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אין שערות שיוצאות ממנו כלפי חוץ, זה פוגם בו. אין עול שנתבע עליו כי זה פוגם בו. הוא צריך להיות בגויים לא יתחשב. טהור. טהור. הוא ראוי למקדש. לחפר שמה. אז הוא חייב להיות כל כולו נקי. בלי שום עול. בלי שום דבר שיצא ממנו. מי שיתפוס בעלות על אותה פרה אדומה. אז הוא מסתבך. אולי זה גם העומק של תבוא האם ותקנח צועד בנה. כי הבן זה העגל. אותו חטא העגל. שהשורש שלו היה לקחת מאומות העולם. ללמוד את התרבות של אומות העולם. ואותה לעשות. את מה שהיה במצרים לעשות כאן. עבודה זרה. עבודה פסולה. אז הייתה עבודת אלילים כזאת, עכשיו נעשה את זה גם כן ככה. אולי כשיקום הדור שיחליט שהוא רוצה לקנח את צועת הבן. הוא רוצה להיות הפרה האדומה עצמו. שהוא לא מעלה עליו עול. שהוא לא לומד מתרבות העולם. כי זה לא הולך ביחד. זה מה שעושה משה רבנו. כשהוא רואה את העגל, הוא שובר את הלוחות. כי התורה היא תורה תמימה. על התורה לא עלה עליה עול. היא פרה אדומה תמימה. עם ישראל הוא פרה אדומה תמימה. הוא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זאת חוקת התורה. זה חוק. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה העם שאותו אני רוצה שיופיע את שם השם בעולם. וממילא, לפני ביאת משיח ובו הגאולה הגדולה, הוא נדרש להתמודדות לא פשוטה, כדי להוכיח שהוא עם לבדד ישכון. אז אם כל הזמן יש מי שמחליט לו, הוא לא לבדד. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו הנעלה? הוא יוצר לו מצבים שהוא לא יהיה בדד. סליחה, הוא יוצר לו מצבים הפוך, שהוא יהיה בדד. איך? על ידי זה שגם האוהב הכי גדול שלו יראה לו שהוא לא איתו. קצת לפני ראש השנה. אוטוטו. לא הרבה זמן. אנחנו נזכרים בראש השנה ואומרים, ריבונו של עולם, אתה המלך, אתה מחליט. לא. לא, אדוני טראמפ. אתה לא המלך. ואתה לא מחליט על ארץ ישראל. עם כל הכבוד, זה מגיע לך, יש לך הרבה זכויות. עד ארץ ישראל. שפה ברורה, נעימה, פשוטה. לא יותר מדי מסובך. צריך לדעת שנדרש מאנשי התורה לדבר את התורה הזאת עכשיו. כי אני חושש שמי שקצת פחות לומד תורה מתוק ואהוב, כן? הוא לא ידע לדבר ככה. יש איזו יראה כזאת. יותר מהיראה שחששנו שהאיראנים יראו. יותר מדי תלינו תקוות בארצות הברית. והקדוש ברוך הוא חייב להראות, תשמעו, אני אלוקים ואין עוד, זהו. אין אלוקים ממדי. אני המתמח והחיים, מחלתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. ואם אתה משובש בהבנה הזאת, חלילה, אם אתה לא מבין את זה, אז הקדוש ברוך הוא חייב, זה כל כך פשוט, ליצור לך המציאויות כאלה בעולם, שיגרמו לך לעשות חשבון נפש ולהבין, וואלה, תשמע, טעיתי. טעיתי. בעזרת השם, שנדע להפנים את הדברים האלה, ולזכור שהיראה היחידה בעולם היא רק מהקדוש ברוך הוא. זה היראה של יעקב, שמה יגרום החטא. שמה חטאתי אז, זה יכול לפגוע בי. כל השאר, ממי אני אפחד? ממי? האם אני לוקח את הפחד שלי ומעתיק אותו למישהו אחר, אני בעצם מקטין את היראה שלי מהקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר בעייתי. יש מלך לעולם, הוא כל יכול, לא צריך לפחד מאף אחד. המלך הקדוש יבוא ויכתיב בדיוק מה יהיה ואיך יהיה, והיה לנו לחשוש אלא רק להתפלל אליו. ולהתפלל שלא יגעו חלילה בארץ ישראל, כי זה, אני לא מקנה במי שיעשה את זה. שורות טובות, שר כוח.